שלום רב אברהם.
שלום רב שלום.
מה שלומכם?
ערב שבס הגודל.
ברוך השם, פסח, ניקיונות, נו, אתם עוזרים קצת, מנקים? אתה עוזר משהו בבית?
אתם הדוגמה בשבילי, רב שלום.
ברוך השם. בוא נספר סיפור על הרב ניסן מנגל, ששרד השואה כילד, הוא מספר סיפור, סיפור מפחיד. הוא אומר, היינו במחנות, זה היה ערב, כמו כל הערבים, היינו בצריף אחד, 1,200 אסירים. יושבים שם דחוסים על הדרגשים, ופתאום פשטה השמועה, פסח, ליל הסדר, היום בלילה.
מישהו מכריז, ליל הסדר היום.
מיד כולם קופצים
מהדרגשים. רובם שם היו אנשים שלא זכו לשמור תורה ומצוות.
כן, כן.
לא ידעו בדיוק, היום פסח, היום סוכות.
כן, וכולם קופצים מהדרגשים, יושבים ביחד במעגל, ומתחילים להגיד ביחד האגדה. מצות כמובן לא היה להם, מרור היה להם בשפע, אבל אומרים את האגדה, כל אחד אומר את הקטע שהוא זוכר ושרים. פתאום נפתח הדלת, קצין אס-אס נכנס, מה זה, מה קורה פה? כולם לחזור למיטות. מיד כולם חוזרים בבעלה, הוא יוצא, רק הוא יוצא, כולם חזרה קופצים, שבים במעגל, מתחילים, איש היום דו, שרים וסיפורים, והוא פתאום חוזר חזרה עצבני, הקצין, והוא חוזר, הוא שומע את קולות האגדה, קולות
השירה,
1,200 איש, שומעים שירים. הוא אומר, אם תצאו עוד פעם אחת מהמיטות, אני יורה בכולכם. ושמה זה לא
יהודי. זה אמיתי.
כן, זה לא, איך אומרים, מה זה הרג יהודי, זה היה כלום בשבילהם, כן? כמו שראינו נבח.
קליפ עשה שום.
כן, קיצו, הקצין יצא, ולמרות הסכנה, כולם יצאו. הוא אומר, אני זוכר את זה עד היום, אפילו שרובם לא היו חרדים שם, כן? רובם לא היו, כאילו, שומרי תורה ומצוות אפילו, כן? כולם חזרו חזרה, והיה כבר חושך מוחלט, וישבו ושרו את שירי האגדה, והוא נכנס עוד הפעם, פעם שלישית, וראה את זה, והתחיל לקלל ולצוק והכל, אבל עם כל ההפתעה שהייתה בדבר, אף אחד לא התייחס אליו.
המסירות נפש, מסירות
נפש. והוא קילל, קילל, ויצא חזרה והלך. ואומר, עד היום הזה אני זוכר, 1,200 איש היו שם, והיו שם גם יהודים לא מאמינים, אבל אף אחד לא ביקש, לא רק שלא ביקש שנפסיק את החגיגה, אלא גם הצטרף לחגיגה תוך סיכון עצמי אדיר שכולם יכלו למות.
באמת
מסירות נפש.
באמת יש סיפורים, סיפורים רבים עד בלי סוף על המסירות נפש של יהודים בשנות המלחמה הנוראות. איך שמסרו את נפשם כפשוטו. הם ידעו שכשהם מקיימים את המצווה ויתפסו אותם יהרגו אותם, ורבים רבים נהרגו בגלל הקיום מצוות. זה מזכיר לי סיפור על סבא של אשתי, רבי צחוק גלבח,
כן.
הוא לקחו אותו לסיביר בגלל שהוא שמר תורה ומצוות. אז הוא חשב, לא, כמובן שלא היה להם שם לוח שנה, בטח לא הייתם לבינו. הוא עשה את החשבון שלו, מתי הולך להיות ליל הסדר.
כן.
מתי הולך להיות פסח, והוא שמר לעצמו מראש אוכל, הרי מה הם מקבלים שם? הם מקבלים שם פרוסת לחם עם כפית כמה כפות של מרק,
כן.
עוד איזה מרגרינה, משהו, אז אני לא זוכר בדיוק מה, הוא שמר לו איזה אוכל שהוא יוכל לאכול במקום שהוא יאכל את החמץ.
כן, 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 יפה.
ומגיע הפסח, הצטבר אצלו כמות מאותו אוכל שהוא שמר כנראה,
כן.
וזה מה שהוא אוכל בליל הסדר, זה מה שהוא אוכל בשבע ימים של פסח. לקראת סוף הפסח הוא רואה איזה יהודי שהגיע לסיביר חדש, אסיר חדש, והוא רואה אותו אוכל לחם. הוא אומר לו, מה, אתה כמה שבועות נמצא פה, אתה כבר לא מסוגל בלי לאכול את הלחם המסכן שמביאים פה? אז אותו יהודי מתחיל לצחוק, הוא שואל אותו, מה אתה צוחק? חומץ, קורס. הוא אומר לו, רבי צחוק, אתה טעית בלוח, יש השנה אודור בייס. אנחנו עכשיו חודש לפני פסח.
וואו, הוא אכל את כל...
טוב, אז כמובן שהוא חזר לאכול את הלחם, אבל כשהגיע הפסח כבר לא היה לו לאכול את אותו אוכל שהוא שמר לעצמו. אז הוא לקח את הלחם שהביאו להם והוא שרף אותו, עד שהוא לא ראו לאכילת כלב, ואת זה הוא אכל מצד סכנת נפשות, שלא ימות. הוא סיפר שאחרי זה במשך שנים על שנים, הוא הרגיש בריאות שלו את האפר, את הפחמי, מה שהוא אכל שנכנס לו לגוף. זה מסירות נפש של יהודים, מסירות נפש של יהודים.
מדהים, מדהים. כתוב פה גם, יש פה סיפור על הרב אוזנר זצ"ל. כותב פה, אמס, מה נהדר, מה היה יפה, המחזה המרעיב, אצל הרב אוזנר של השריפת חמץ, של השליחה, מכירת חמץ אצלו. ישבו סביבו, סביב השולחן, ישבו שם מורי הוראה. הוא עשה, הוא היה עושה 7-8 קניינים, שני קניינים של מכירה. קניין חוצר, קניין אודיסה, קניין ציוטים, טובה הכל.
להקיף את זה מכל הכיוונים, מה שבטוח.
והרב אוזנר גם בדרכו המיוחדת הרי היה מאיר פנים לכל אחד. הוא אומר, הוא זוכר שהיה שם הרי במכירת חמץ היה מביא את הגוי. אז הגוי, ביום אחד, שנה אחת, הביא את הבן שלו. אז הרב אוזנר אמר לו, נו, הבאת אותו לעשות שימוש של השנים הבאות, כן. שהוא ייכנס לתפקיד.
ואיך שהוא מתייחס לאותו גוי.
מספר התלמיד שלו, בנימין גרוסברג שליטה, שזה היה באחד מהימים של חול המועד פסח, שכולם הגיעו והתקפצו אצלו, כדי להקביל פני רבם ברגל, אומר, היו שם שישים וסמוצים, תלמידי חכמים, עסקנים, והם חומס ישראל. ואחרי שכולם באו, עברו לפניו, אז הוא מסמן לו שנייה אחת, הוא רוצה להתייעץ איתו משהו, שזה גם גדלס. של הרב אוזנר, שהוא כאילו הגדול היה מתייעץ, כאילו הוא מספר מה אחרי זה, מה שהוא רוצה להתייעץ איתו, זה מה ללמוד, איזה דבר כדאי ללמוד זמן הבא, דמין, הוא צריך להתייעץ, אבל זה הענווה שלו. בקיצור, ואז הוא עמד שם, והוא רואה איך הוא מתייחס לכל אחד, בסבלנות ובחמימות, כל אחד הוא שואל, זה הוא שואל מה שלום אביך, זה הוא שואל מה מצב בגמח, ואז כאילו כשהוא בא אליו, אז הוא כזה שומע אותו, אומר לעצמו מסיפוק, ברוך השם, היה פה הרבה אנשים מכל החוגים והסוגים, וקיבלתי את כולם בצורה טובה.
כמה שזה היה חשוב לו, היה חשוב לו העניין הזה.
לראות שכל אחד, קיצור, יקבל את היחס, את קיצור, בנות מן החבר, לא יאמן, לבא אלינו. הוא מספר גם הנכד שלו, שפעם אחת, אחד מהקרובים שלו הגיעו לארץ, המשפחה שלו, יהודי חשוב. והוא היה בבית כנסת, והרב אוזנר מגיע לתפילה ורואה אותו, אז הוא כאילו עשה שכאילו עובר לעד הכיסא שלו, שהוא לא יהיה כאילו משקים לפיסחו, כאילו מיוחד ללכת אליו.
כן.
ואז הוא אומר לו ברוך הבא, במאור פנים. ואז אחרי קריאת התורה הוא ניגש אליו עוד פעם בחביבות, שואל משלומו,
אורך אם
שבאת. כן, רואים, היה פה גם דקדוק הלוכה, וגם איך
לדאוג
לכבוד הזולת.
אתם זוכרים רב שולם באירועים של דירשוב, שהרב אוזנר היה מגיע. מה היה קורה?
החמימות, הרד פנים, כל האדמו"רים.
הרי כולם היו נסים להידחף שם, אבל כל אחד שהוא תפס את המבט שלו.
הוא מספר עוד סיפור שהרב אוזנר מאוד לא אהב שמצלמים אותו. מאוד התרחק מזה. הוא אומר, אבל פעם אחת אם הוא ראה שזה גורם למישהו עצב, אז הוא היה, לא היה אכפת לו. דוגמה, פעם אחת הוא היה במנצ'סטר, והיה איזה בחור שמאוד הצטער שלא יצטרך לצלם אותו, אז הוא נעמד ליד האוטו, והנה, תצלם אותי עכשיו. היה גם מסעודת פורים שכאילו, נכנס יהודי עם מצלמה, רצה לצלם אותו. התלמידים התחילו לצעוק עליו, מה אתה מצלם? הרב אוזנר רצה, אמר, לא, תפסיקו, הוא רק בא לצלם, זה בסדר.
תתנו לו. זה מזכיר לי בעניין הדרשה של שבס הגודל, שכמובן הרב אוזנר היה מוסר, כמו כל הרבנים בערב.
כן.
והוא היה מוסר בשבת, שבת אחרי צהריים, וביקשו ממנו שיהודים מכל העולם רוצים לשמוע את השיעור, יש כל מיני אמצעים בשידור חי, כל הלשון וכדומה.
שבת.
אז ביקשו ממנו שימסור את זה במוצאי שבת. עכשיו, לשנות ממשהו שרגילים עשרות שנים זה לא קל, אבל הרב אוזנר העביר באמת את השיעור לאחרי שבת, ורבים רבים היו באים לשמוע אותו מבני ברק ומחוץ לבני ברק. באמת הדרשות שלו של שבס הגודל היו מפורסמות. אני זוכר שאיזה פעם אחת סיפרו אחרי הדרשה, שהוא הגיע והוציא מהכיס מדבקה, איזה מוצר שכתוב על זה נאפה לאחר הפסח, של אותו שנה כבר. דיבר כמה צריך להיזהר מהזיופים, מכל מיני דברים. באמת אם אנחנו מדברים על שבס הגודל, רב שולם, מנהג בכל תפוצות ישראל, העניין של שהרב בא ומוסר שיעור.
למה זה אגב?
מלמד את ההלכות, שידעו...
כי זה הזמן שמלמדים את ההלכות של פסח.
שידעו מה להתכונן, מה צריך להספיק.
כן.
אז יש סיפור מאוד מעניין שקרה לפני המון המון שנים. רב חיים קניבסקי היה בצפת ביחד עם הדוד שלו, ביחד עם החזון איש. זה היה לפני הרבה שנים, והם פוגשים שם איזה יהודי מבוגר, יהודי ישיש, שאומר להם, שהוא בעצמו זכה לראות את הרדווז.
וואו.
הרדווז, אחד מגדולי ישראל. אז החזון איש ביקש ממנו שיספר לו איזה משהו מהרדווז. אז הוא ניסה להיזכר, והוא סיפר שבשבס הגודל, שבס תשובה, אז היו מגיעים לבית הכנס של הרדווז מאוד מאוד מתושבי צפת והסביבה, לשמוע את הדרשה של הרב. והרדווז היה ידוע בהתחשבות בזולת, לא לגרום צער, לא להיות לתורח. והוא מספר שזה פעם אחת הרדווז מגיע, והוא מגיע עטוף בתלית כבר, והוא רואה שמבחוץ כבר שהבית הכנסת מלא, הבית מדרש, וכל המבואות מלאים. אז הוא עשה לעצמו חשבון, אחרי זה הוא הסביר, הוא יצטרך להידחוף, בגללו ידחפו אנשים,
נכון.
אחרי זה הוא יכנס לבית מדרש, בגללו יקומו כולם.
נכון.
אז מה הוא עשה? רבשולם. הוא פשוט הלך מסביב לבית הכנסת, הגיע לחלון שלו, ליד המקום שהוא יושב, ופשוט השתחל מהחלון לבית מדרש למקום שלו, וככה הוא התחיל למסור את השיעור. תושבי בית המדרש היו עמומים, אבל הרדווז לא רצה להטריח יהודים לצר.
וואי, לא יאמן.
זה מזכיר עוד סיפור נפלא על הרדווז. יש בפר שאם אל תוידו יקריבנו, הכרת הטוב.
כן, נכון.
הכרת הטוב.
כן,
אז יש סיפור
על הרדווז. צו.
פרשס צו.
כן.
יש סיפור גם על הרדווז שהוא הגיע, באיזה יום חורף מושלג, היה יורצת של אבא שלו. והוא בא ביום שם, ההלכה הייתה מאוד קשה, הוא כבר היה מבוגר, הוא נפטר באריכות ימים. הוא הגיע לבית הכנסת והיה חזן, אמר את הקדיש, והוא ככה בכה, שאלו אותו אחרי זה למה הוא בכה. אז הוא סיפר איך האבא שלו, המשפחה שלו מסרו נפש בשבילו, בשביל הקור. מה היה? הוא מספר ששלחו אותו ללמוד. אצל מלמד לא היה אז חיידר, ושחו בשבילו מלמד. עבר חודש, חודשיים, והמלמד, ולא היה כסף לאבא שלו לשלם. אבא שלו היה בונה תנורים. ולא היה לאבא שלו לשלם. באותו תקופה לא עשו הזמנות חדשות. ואבא שלו מגיע הביתה, והוא אומר שהמלמד אמר שלא ישלח אותו מחר, הוא צריך לחזור הביתה לפסח, עם אוכל לקנות, ואין להם כלום. ואבא שלו מסתובב, וזה היה בשבילהם בשורה קשה מאוד. מה עושים? מה עושים עם הילד שלהם? שישב ללמד תורה, שיצמח לגדול הדור. הוא מספר שאבא שלו באותו יום הלך לבית הכנסת, בכה והתפלל, ואז הוא שומע את אחד העשירים אומר שהבן שלו מתחתן עוד שבוע, ואין לו תנור בדירה. והוא צריך, הוא לא מצליח להשיג מישהו שיבנה לו תנור. ואין לו...
כן, כן, כן.
ואין לו את החומרים. לא היה כנראה אפשרות להשיג את החומרים של התנור. רק מספר שאבא הגיע הביתה, וביחד עם אמא הם פרקו את התנור בשמחה.
וואו.
והלך ובנה, את התנור לאותו עשיר, והוא נתן לו כסף לשלם 3 חודשים אחורה ושלוש חודשים קדימה.
וואו.
אבל הוא מספר, את החורף הזה הם לא ישכחו. זה היה חורף קר בצפת. והם היו בלי תנור בבית, והם התכסו בסמרטוטים שהיה להם, היו עניים. והוא אומר, נזכרתי בזה כמה ההורים שלי מסרו את הנפש בשבילי שאני אשב וילמד, ואני לא מסוגל, יש לי יצר רע, לא לבוא להתפלל להגיד קדיש על אבא בגלל השלג.
וואי,
ככה הוא בכה ואמר וואי. על עצמו.
וואי, וואי, וואי. אתם מזכירים לי באמת גם הסיפור על הרב שח, סיפור של משהו שאתה אומר לי על קור. היה פעם איזה יום אחד, גשום. הוא אומר לתלמיד, אחרי התפילה בבוקר, נוסעים לחיפה. טוב, נוסעים לחיפה, תמיד לא שואל שאלות, נוסעים לחיפה. הגיעים לזה מקום, בית ההלוויות בחיפה. בית הקברות, סליחה, של חיפה. והיה שם לוויה של איזו אישה אחת, פשוטה, שהוא לא מכיר, לוויה קטנה, לא היה הרבה אנשים. אבשך אמר, טוב, בוא נצא. תמיד כלומר, יש גשם סוחף בחוץ, קר. אולי שרושי נשאר באוטו. לא. הוא יצא ועמד בחוץ כל זמן הלוויה, וכל זמן בקבורה, וגם אחרי שקברו אותה, הוא נשאר ועמד ועמד, ורק אחרי קצת זמן, אחרי כמה זמן, הוא חזר לאוטו. למרות כל הקור. שואל אותו התלמיד, חבד, תספר לי מה היה פה. ואני אספר לך. סיפר הרב שח, אני כשהייתי בחור בליטה, למדתי בישיבה שם, ובישיבה לא היה כלום, לא היה כסף ולא היה כלום, היה בחורף, היה קור אימים. ואני זוכר שלא הייתי נרדם בלילות מרוב קור. וזו אישה אחת, יום אחד הגיעה לבית מדרש, ותרמה, או שהיה שם על המיותר.
היא סיפרה שבעלה נפטר,
כן.
ויש לה עכשיו מיותר,
יש כמה מיותר.
סמיכות.
והיא נתנה את הסמיכות לבחורים. והוא ישן עם הסמיכה הזאת, והתחמם, וזה עזר לו ככה, חורפים שלמים. הוא אומר, הלוויה הזאת זה הלוויה של האישה הזאת. אני עכשיו בכוונה רוצה לעמוד פה בקור, בגשם, כדי להרגיש את מה שהיא עזרה לי, מה שהיא ביקשו, הצילה אותי, שבזכותה חורפים שלמים היה לי חם. לכן הוא הקפיד בכוונה, אמר, רצה לעמוד בחוץ, להרגיש את ההכרת הטוב, מה שהיא עזרה לו.
הכרת הטוב. טוב, רב שולם, בימים האלה, כבר בתפוצות ישראל, אנשים מתחילים לבדוק איזה יין הם יקחו לארבע קויסס.
בטח.
יש כאלה אנשים שמאדרים ותואמים קצת, לראות אם הם ייצאו בזה ידי חובת המצווה גם מצד האוינג.
יפה. יבש, מתוק.
משאיר אותם עירניים.
יפה.
וכולי וכולי. אז יש סיפור מאוד מעניין.
יש סיפור על אחד ה... זה בגמור אולי, נכון? אחד התנאים שהוא היה שמשהו מגיע לשתייה החריפה של היין, אז הוא היה שם על המצח שלו למשך חודשים שלמים מכאב ראש, זה היה עושה.
שאחרי שהיה שותה, אז הגמור כן. אומרת שהיה כואב לראש המון כן. זמן. כן, כן. בכל אופן, יש פה סיפור נפלא. שסיפר הגאון הצדיק רב אהרן טויזיג שליטא. הוא מספר שהאבא שלו, התפארת יחזקאל, תמיד בתחילת ליל הסדר, הוא היה מביא את הדברים של אחידו.
כן.
שאחידו אומר על הפסוק, לא יאכל דבורוי ככל היועץ מפיו יעשה. אני מביא את הפירוש של המערכו, רב חיים ויטל, בשם רב שמעון טירנו, שאדם צריך להשגיח, שהוא לא יעשה את הדברים שלו חולין, כי כל דיבור, אם טוב ואם רע, פועל בו אלומות העליונים, לטוב ולמוטב.
וואי וואי וואי, מפחיד.
וברוי סנגורים או קטגורים חס וחלילה. באמת יש את הדברים המפורסמים שבליל הסדר, יש 64 מצוות, דוראי סדר רבונון, מנהגים, 59 ליוצאי עדות המזרח, 64 לעדות אשכנז.
באמת.
החמש שלא נמצאים זה הברכה הראשונה על שתיים מארבע כוסות ועל הדומו של המורויר ועוד כהנה. אז זה לילה גדול, לילה גדול, ליל הסדר. אז הוא היה מדבר על העניין כמה להיזהר בדיבור בליל הסדר. והחידה אומר, אין לי תמוע איך הדיבור כאן פועל גדולות ונצורות שמה, למעלה בשמיים. הוא אומר שהרי אנחנו רואים שהיין שנמצא בחביות, במרטף, סתום וסגור.
נכון.
היין מתנועע בעצמו כשדורכים את הענבים בגת, מרחק של קילומטרים משם, מקום אחר לגמרי. דורכים את הענבים,
כן.
אבל היין שבחביות מתנועע. נושא בעול עם הענבים שדורכים עליהם. והחידו כותב שהמקור של זה בשם הטולדוס יעקב יוסף, פלא חידוש מאוד מעניין שהיין שבחביות קופץ ורוקד בזמן שדורכים על הנאבים מרחק גדול משם. וממשיך הרב טויסיק ואומר, ולכן אבא זצל היה אומר, שתקנו הרבה ברכות על היין, כדי לדעת שהברכה פועלת במרום גדולות ונצורות, ופסח הרי נצטוונו פסח, לספר את סיפור יציאת מצרים. וכל אמר בערי זה משובוך, אז תקנו, תקנו לנו ארבע כוסות, להדגיש ביותר את הלקח הזה, שדורכים על היין פה, והוא מתנוע שם. ואז הוא מספר סיפור מדהים. הוא מספר שהוא היה ילד, הוא למד בתלמוד תורה דושינסקי בירושלים. באותה תקופה, התלמידים, רובם ככולם, היו בני עניים שמהם תצא תורה, וכך היה ברוך השם. אבל הדוחק, הדחק, העניות הייתה מצויה
בכל... העניות הגדולה של ירושלים, של פעם, כן.
הוא מספר שיום אחד הגיע איזה נודיב לתלמוד תורה. ואמרו לו, התלמידים האלה, כנאי נאורה לא יצאים מארבע אמות של הלוכה. אז הוא אמר להם, טיול, אפס. הוא אמר, לא, אין טיול, כי אין איך לממן את זה. הוא אמר, אני מממן טיול לחיידר. ישבו על המדוכה, החליטו בהנהלת החיידר, בהנהלת התלמוד תורה, שבלג בעומר יוצאים טיול ליקב. היקב בראשון לציון. כרמל מזרחי. הוא אומר הרב טויסיק שבשבילהם זה היה כמו שהיום יבואו לחיידר ויודיעו לתלמידים שיוצאים לחוץ לאורץ, לא פחות.
טיסה.
הוא אומר, יצאנו שיירה של שישה אוטובוסים. רוב הילדים זה היה פעם ראשונה שהם יוצאים בכלל מירושלים. הדרך הייתה ארוכה, מי שזוכר, חניה בהרטוב. חדים משם לרמלה, זיכרון יעקב, עוד לא היה את הכביש הישיר. נו, בדרך רואים את הים הגדול, יום של חוויה. מספר שהם הגיעו, המנהל של היקב בכבודו ובעצמו.
קיבל אותם.
לב מילצי זוטרסה, מגיעים ילדי ירושלים, חוכמת ילדי ירושלים, בטח רצה לראות גם אותה. הוא אומר שהם ראו את הסרט, הסרט ענק, כן? של הבקבוקים. איך שהבקבוקים מתמלים בשורה, בלי מגע של יד אדם, יורד הפקק, סוגר. נו, רבותיי, גם אתם הייתם ביקבים, לא צריך להאריך בעניין. הכלל, בסוף הסיור, המנהל שואל אותם, יש למישהו שאלות? הוא מספר על עצמו, הרב טויסיג, רבארון, שהוא היה ילד בן 11, והוא שואל את המנהל של היקב, האם לכבודו מוכרת התופעה שכשדורכים על את הענבים, אז היין שבחוויות מתנועע? הוא אומר שלידו עמד איזה חבר שלו, הוא אומר, כיום הוא אמר בצטר מפורסום, הוא נבעל מהשאלה, מהביזיינס שהוא עושה פה לכל החיידר. הוא אומר לו, בוא ספרגשת הזו היא נרישקת, מה אתה שואל אותו כזאת שטות? אותו ילד לא ידע את הדברים של אחידו. אבל המנהל של יקב גם נירש, לא מהשטויות, פקרת. אומר לו, מה, מאיפה אתה יודע את זה? טוב, עכשיו כבר כל החיידר, כל הילדים והמלדים הסתכלו על הילד ארן, ארלה, מאיפה הוא לוקח את זה? אז אמר לו הרב טויסי, כך אבא שלנו מספר כל שנה, בתחילת ליל הסדר, בשם אחידו. הוא אומר, המנהל, אחידו, זה באמת חידה, מה זה החידה הזאת? הוא אומר, לא. זה לפני, אז כבר סיפרו לו, שלפני כ-200 שנה היה רב גדול, חיבר עשרות ספרים, חידה זה הראשי טבס של השם שלו, חיים יוסף דוד אזולאי. אז הוא אמר, באמת? הוא אומר, בכל שנה, תקשיבו טוב, ילדים. הוא מספר לילדים ולמלמדים שכל שנה, המנהל של אותו יקב, שכל שנה כשהעין החדש תוסס, אנחנו שומעים תסיסה במיכלים הענקים, שבהם מתיישן היינות הישנים כבר, משנים עברו. וזה היה בשבילנו תעלומה ממש גדולה. ניסו לחקור ולבדוק. לא הגענו לשום דבר. ואתה מגיע ילד בן 12 מירושלים, חוכמת ילדי ירושלים, הרב איסאי. והוא אומר שזו תופעה ידועה. אז הוא שואל את הילד, אתה יודע מה הסיבה של התופעה? אולי אתה תפתר לנו את החידה שאמרת מקודם, החידו, הרב החידה, החידה, בלי רב. טוב, אז ענה לו הילד, ארלה, מה שאבא שלו היה אומר. כן, כן, ודאי, סיבה ברורה, ידועה. כדי שנדע שהדיבור שלנו כאן
משפיע למעלה.
משפיע למעלה. המנהל בשביל המנהל זה היה חדשות מרישות, הוא התפעל. כאות הוקרה לאותו חידה שנפטרה להם הרבה שנים, הוא הראה להעניק בקבוק יין לכל ילד מילדי החיידר. אלו כמה ארגזים לכל אוטובוס. היה שמחה וסוס.
העיר שושן צהלה ושמחה.
כי פשוט היא ממש.
אנחנו מתקדמים הרי לכיוון ליל הסדר, אז יש פה אחת מהמצוות הגדולות של הלילה, הרי זה והגעת אותו לבינכו, נכון?
הגעת אותו לבינכו,
מצווה גדולה. שנשין בהרי ידוע אבא צריך להיות מוכן לסדר, שיהיה ערוך, מה הוא אומר לילדים שלו, מה הוא מספר. כל הסדר נראה אחרת אם יש עריכה, אם זה כאילו...
אם יש הכנה.
אם אתה מוכן לזה קודם.
כדי שישה לו התינוקויס.
כן. מספר פה...
אחד אמר פעם שהוא לא יעשה שום הכנה ועד ישאלו התינוקות.
ואז...
אז המולד הוא לא יחב על מה לענות להם אם לא תעשה הכנה.
יהיה חזק, שירדם, כן. יש פה סיפור על מחילות אלף קומית הצהל. הבן שלו, רמוישה דוד, מספר שכל החינוך של אבא היה תמיד באהבה, אומר, בשמחה.
בדרכי
נויים. אומר שאני זוכר שפעם בחופש, שהייתי באמצע לשחק, ואבא קרא לי להפסיק את המשחק ולבוא ללמוד איתו. אבל לפני כן הוא היה אומר, מסתום, אתה לא מרוצה עכשיו באמצע המשחק, אני עכשיו קורא לך. אחרי רבע שעה שתלמד איתי, אבל תראה כמה זה טוב, תראה איזה הנאה ושמחה יהיה לך, אפילו שעכשיו בהתחלה אתה לא נהנה, תראה בהמשך שיהיה לך...
עוד מעט יהיה לך מתוק.
כן. כך הוא היה משתדל כל הזמן לטעות בנו את ההנאה מהלימוד אותו. הוא אומר שפעם הרי היה להם דירה מאוד מאוד קטנה, וכולם היו יושנים בלילה, מיטות, הכל שם, כל הבית היה נהיה מיטות. כלומר שאבא היה לומד בערב, הוא היה לומד ליד המיטות של הילדים. כי למה? כדי שהכל התורה של אבא עם זה הם ירדמו. עם הכל תורה של אבא, ואומר, מזה...
אשרי ילדתך.
שיצאנו תלמיד אחר, הוא אומר, היום, לפעמים דירה קטנה, זה משפיע על הרע על הילדים, דחוס, הוא אומר, למה יעשה? הוא אומר פה, רמחל יהודה יסוד, הכל תלוי בהורים. אם ההורים משפיעים, אומרים להם, נראים איזה, שמחים.
איזה הרגשה הם נותנים.
או, לילדים. אם טוב להם, אם שמח להם, הם אומרים לו, יש לי כל היום, הם מקטרים, אוי קטן, אוי צריך לשפץ את זה, אוי כבר זה לא טוב, אוי מה יהיה, מה עם הגינה, אז לא טוב בבית, אבל אם טוב להורים, ההורים שמחים, ההורים רגועים, אז הילדים מקבלים את ההשראה הזאת מההורים. אומר אותו דבר לגבי אוכל. פעם, לא היה אוכל, לא היה כאילו שפע,
שפע
כלום.
שפע כמו ששמע, אך
שדורי. כן, אומר פונוביץ', היה זמן שלא היה כסף. והם מקבלים כסף רק פעמיים בשנה, בניסן ובתשרי, הם מקבלים מזכורת. אומר, ומה אשתי? מאיפה, מאיפה לנו אוכל? אומר, אז הרמי פונוביץ' עשה שכל מי שמוסר שיעור יקבל לחם וחצילים מהמוסד, מהמוסד בית אבות שעל ידי ישיבת פונוביץ'. אומר שאשתו הייתה עושה מזה מעדנים מהחצילים, זה היה כמו בשר. היה ממרח חצילים, היה חצילים כאלה, היה חצילים כלואים, והילדים היו מתענגים על זה. אומר, היום תביא לילדים כל היום חצילים, זה לא היה כוח מוצלח, אבל הכל תלוי בהרגשה שאתה נותן להם. נותן להם הרגשה שטוב להם, שהם שמחים עם זה, אז הם יהיו רגועים. לא, יש לי באמת סיפור, אני נזכר פה סיפור, קצת מצחיק. איזה רב אחד שנותן דרשה,
כן.
שהוא אמר שפעם איזו ישיבה, תרמו להם שקית מלאה, מסעית שלמה מלאה בקוסקוס. הקיצור, והבחורים של הישיבה כל היום אכלו קוסקוס, בבוקר קוסקוס.
עד אשר יצאו מהפום.
קוסקוס, או. ואז, הרי אחד בא שואל אותו, אנחנו שואלים, אנחנו יודעים, מה מברכים על מה שיוצא מהפה, אבל... מה מברכים על מה שיוצא מהאף? ככה אתה לשאול אותו בישיבה.
מה איזה שואל, הרב שולם?
כן, כן, כן.
מה איזה שואל? אבל באמת בהקשר לאיך שההורים מנחילים בבית את היחס וההרגשה למצב שבבית, זה רב משה פיינשטיין היה אומר, שאלו אותו בתקופתו באמריקה, השמירת שבת היה ניסיון מאוד מאוד קשה.
נכון.
והרבה יהודים לא היה להם פרנסה, כי הם לא באים לעבוד בשבת, ו... מצד אחד היו משפחות שגדלו ויצא להם בנים יראים ושלמים, ומצד שני היו כאלה שהתפקרו.
נכון.
אז רב מוישה אמר, היה שתי סוגי הורים, שתי סוגי אבות. היה אבא אחד שהיה מגיע הביתה ואומר, פיתרו אותי בגלל שבת, מה יהיה, איפה לנו לאכול. שבוע אחרי זה הוא גם היה לך עבודה חדשה, ועוד פעם הם פותרים אותו, ועוד פעם היה אומר, מה נכנס לילדים? ששבת זה בעיה, ששבת צריך להתרחק ממנה, ששבת עושה דברים לא טובים, שם ישמור. אבל היו כאלה, רב שולם, תשמע את התיאור. הגיע הביתה, אוסף את כל הילדים, הוא אומר, ילדים יקרים, קיבלתי תעודת הוקרה. אמרו לו, אבא, מה אתה כזה פועל חרוץ במפעל? קיבלת תעודת הוקרה? הוא אומר, לא, לא, קיבלתי תעודת הוקרה מהריבוני שלו אילום. והוא צועק לילדים שלו, ילד אחד, הוא שלח אותו שיביא מסמר, ילד שני פטיש. דופקים על הקיר את המסמר ותולים את התעודה. וכל הילדים מצטרפים לראות. מה זה התעודה? ובתעודה כתוב, הנני מודיעך שאתה מפוטר מהמפעל, בגלל שאתה לא באת לעבוד ביום שבת. הוא אומר, תראו איזה תעודת הוקרה. ואז הילדים מתחילים לרקוד, יום ראשון! מתחילים לרקוד, ושמו בני ישראל יצא שבוס. ככה הנחילו לילדים את האהבה, אבא סטייר, שמירת שבת בשמחה.
מדהים.
אז הילדים האלה יכלו לצאת. שומרי, תוירו ומצווס.
באמת מזכיר לי שעכשיו אמרת סיפור על השמירת שבת של אמריקה. הסבא רבא שלי,
איך
קראו לו שלום יכנס, שאני קרוי על שמו.
הוא רב שלום יכנס המקורי.
המקורי, כן, היסוד, כן.
וואה.
אז הוא, כשהוא בא לאמריקה בגיל צעיר, אז הוא בא, היה לו איזה דוד שמה. והוא אומר לו, או, ברוכים הבאים, בוא, אתה יכול להיות אצלנו, בטח, מה השאלה?
מאיפה הם הגיעו לאמריקה?
כן, מאירופה. אבל הוא אומר לו, אבל תקשיב טוב, שבת פה לא שומרים שבת.
שיהיה
ברור, לא שומרים אצלנו שבת.
שמר
אחר. הסבא רבא שלי, זכרונו לברוכה, שיהיה לי לו נשמתו, הוא אמר, רגע, לבית כזה שלא שומרים שבת, אני לא נכנס. הוא הלך משם, לא נכנס לבית, והתיישב שם באיזה פארק, והתחיל לבכות. חוץ העיר, לא אין כלום באמריקה, כלום.
רבי ישראל, זה סיפור על ממש סבא של רב שולם.
כן, סיפור אמיתי, כן.
עכשיו מבינים מה שאנחנו רואים על רב שולם. נו, תמשיכו, תמשיכו.
ועבר שם איזה יהודי, והוא רואה, נער בויכה, רואה פתאום יהודי בוחר, אמר לו, מה קרה? אומר לו, תקשיב, אני באתי מאירופה, באתי לפה לחוצה אצל דוד שלי, אבל שמעתי שהוא לא שומר שבת, אני לא רוצה להיות אצלו. הוא התפעל, אמר לו, בוא תהיה אצלי, אני שויכת. אני שויכת, ואני, הוא היה גם עושה, נראה לי, ברית מילה והכל, אני אלמד אותך את העבודה, ויהיה לך גם פרנסה.
תיכנס לעניינים.
יפה. ובא אליו הביתה, והוא גידל אותו, והוא לימד אותו באמת להיות שויכת, ואחרי זה התחתן עם הבת שלו, הסבתא שלי, הרבנית מינה יחנה, זיכרונה לברכה, ובנו משפחה, דור ישרים צאצאים של שומרי תורה ומצוות, לזכות שמירת שבת.
אז רב אלתר הוא בעצם הבן או הנכד?
הוא הבן.
הוא הבן.
הוא נכד, נכד. הוא הנכד. נכד, סבא רבא.
אז כבר על רב אלתר רואים את אב הסתירה והשמחה. טוב, אז עד כאן להיום, רב שולם, אתם כבר בחרתם את היין שתשתו בליל הסדר?
עכשיו רצים לחנויות, רצים לקנות. יישר כוח, שיהיה גוד שבס.
שיהיה גוד שבס, גוד שבס.
והצלחה רבה, ובכל העניינים לכולם, וניקיונות טובים. אתם מכירים את הסיפור שאחד פעם שאל את אשתו, מה אני יכול לעזור בניקיונות? והוא כנראה היה עדיף שלא ינקה את הבית, אז אשתו אמר, אתה רוצה לעזור? לך, לך תלך מהבית, לך תלמד, תעשה מה שאתה רוצה. העיקר שלא תהיה פה. קיצור, הוא הולך וחוזר אחרי איזה שעתיים שלוש. אשתו מסתכלת, מה זהו? אמרנו, כמה אפשר לעזור? קיצור.
יפה מאוד. זה לא היה אצלכם בבית, רב שולם, חס ושולם.
אני לא נכנס לכל העניינים הפרטיים של כל אחד, אבל בכל אופן, ניקיונות טובים, חלונות נעימים.
אז נסיים בסיפור יותר אופטימי. בשכונת בית ישראל, הרב שם, סיפור שלפני הרבה שנים, דפק על הבימה, הוא אמר שיש פה בשכונה משפחות שצריכים דחוף עזרה בבית.
כי מחי דפיסחה?
אם יש, לא, עזרה בלסדר, בניקיונות, אם יש מי שיכול לעזור והוא רוצה לעשות רשימה. נו, אמור עד העשרה מבקש, כולם התקבצו סביב הבימה ונרשמו אצלו. הוא עשה רשימה של כולם, ואמר שכל אחד יקבל כתובת לאיפה הוא שולחים אותו לעזור. מה שקרה שכל אחד קיבל את הכתובת שלו, שילך לעזור בבית לאישה שלו.
יפה מאוד.
גיד שבס רבו ישראל, גיד שבס רב שולם, יישר כוח לכם.
יישר כוח.
כל טוב.